עמוד קס"ח בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במאמר רביעי פסקה י"א דיבור המתחיל אמר לחבר מה? את י"א לא קראנו, את י' קראנו נכון? כן או לא? יש לי הצעה נקרא בכל זאת את פסקה י' למרות שקראנו אותה בשבוע שעבר. מסכימים? טוב, אמר הכוזרי, אכן גם הדתות שבאו אחריכם, אם הן מודות באמת ואינן מכחישות אותה, מייחסות יתרון למקום ההוא ואומרות כי הוא מקום יהדות הנביאים ושאר השמיים הוא מקום המשפט החרוץ. זה אמרת לך שזה באפוקליקסה של יוחנן, נכון? אשר אלה תקבץ נע נפשות אמיתים מיום הדין, וכן מודות הדתות האלה כי הנבואה להופיע כי מבני ישראל, וכן הן מעריצות את אבות ישראל ומודות במעשה בראשית, בסיפור על המבול וברוב מה שכתוב בתורה, והמחזיקים בדתות אלה אפולים לרגל אל המקום הנכבד ההוא. כן, אז זה, יש פה חוזות תופעה שצריכה פה התבוננות, איך זה שחלק כל כך נכבד של העולם, כלומר מה מעמדם של דתות כאלה המכסות חלק נכבד מאוד של העולם, המעריצות את אלוהי ישראל בסופו של דבר, כן? למי הנוצרים עובדים? במודע לישו, בנסתר, בתת מודע, לאלוהי ישראל. לא? כמו כן גם הקוראן, מה?
לא בתור אלוהי ישראל, אבל
כן, בתור
אלוהי העולם.
בתור אלוהי ישראל, ולכן הם מציירים אותו בדמות יהודית עלוב. נכון? כן, רב אשכנזי אמר לקבוצה של כמרים, אתם אומרים שהאלוהים נעשה אדם כדי לסבול את סבלו של האדם, אבל באמת זה לא מה שאתם אומרים. אתם אומרים שהאלוהים נעשה יהודי ושפיכת דמו של היהודי היא המכפרת. כן, כלומר זאת הזמנת התמודעת לרצח. זה השאלה איך לנסח את זה. הוא נהיה אדם, לא, הוא נהיה יהודי, ככה הם אומרים, נכון? זאת אומרת, זה הדמות המיתולוגית של כנסת ישראל שמשתחווים לה, ברור? כמו כן גם באסלאם יש איזה אסמכתה קצת מודעת לקודש אצל היהודים. מה אמר מוחמד? אם אתם רוצים לדעת את אמיתת דבר האלוה, תלכו אל עמי הספר, נכון? ככה הוא אמר או לא אמר? לא, פתיחה לקוראן הוא אומר בסם אללה רחמן ורחים. התחיל את המפעל שלו, אז באמת הוא היה אומר להסתמך על היהודים. זאת אומרת שבתת מודע המוסלמי יש איזו ידיעה שהשכבה הבסיסית של האמונה ידועה אצל היהודים, כן? אז כיצד להתייחס אל הדתות האלה? אז יש, קודם כל באופן פשוט, על פי ההלכה, הנצרות היא עבודה זר. האסלאם, אמנם איננו עבודה זרה, אבל הוא מינות, וזה כפירה. אבל כל הדברים האלה, זה לא מספק אותנו. כי זה נכון שההלכה אומרת את זה. אבל עדיין, יש כאן כנראה איזו כוונה עליונה של ההשגחה, לתת את המזון הרוחני הזה למיליוני, והיום מיליארדי, בני אדם. אז מי הם האנשים האלה? כן? מהו המעמד שאליו הנצרות והאסלאם יכולים להתפתח? לא נאמר המעמד שלהם עכשיו, שהוא מעמד עדיין בעייתי, אבל למה זה עשוי להגיע במצב אידיאלי? כן? זאת השאלה שפה עומדת על הפרק. אמר חבר, הייתי מדמם לאותם הגרים שקיבלו עליהם את שורשי המצוות ולא את ענפיהם. כלומר, מה זה? איך קוראים לדבר כזה? לא, מדובר, זה גר תושב. המעמד העקרוני יכול להיות מעמד של גר תושב לולא היו מעשיהם סותרים את דבריהם. איזה מעשים פה סותרים? זה מאוד מעניין. הייתי אומר, אולי בגלל שהם לא מקיימים את המצוות, כן? שיש ביניהם שפיכות דמים וגילוי עריות, עבודה זרה. כן, אבל תראה, מה פאולוס אמר? פאולוס אמר לקורינטים, מה? הקורינטים זה יושבי קורינטוס. כן? ושקוראים תוס ביוון. מה, לא למדת את, את הברית החדשה? ברוך השם. אז עכשיו, פאולוס אמר, מי ש... מול ב... מי שנימול בבשר יישאר נימול, ומי מי שערל בשר ימול את ליבו. כן? אז מה הוא התכוון בהתחלה כשהוא אמר את המשפט הזה? הוא התכוון למעמד המכונה אצלנו גר תושב. אנחנו היהודים מלאים את הבשר, ואתם לא חיים למול את בשרכם, תמולו את, את לבבכם. בסדר? אז כך שהנצרות בראשית הופעתה יכלה לפתח איזה מעמד של גרים תושבים אצל הגויים. למעשה זה לא כך. למעשה הנצרות היא גניבה של הזהות הישראלית, שהרי הם אומרים בכנסייה, הם לא מתביישים לומר, אנו ישראל עם קדושך. ככה הם אומרים בכנסייה בתפילות שלהם. אז אם הם ישראל, אז מי אנחנו? זאת השאלה. כלומר, יש חוסר לגיטימיות לזהות הישראלית האמיתית, היא לא קיימת. אם הם ישראל, אז אנחנו מה? יפה, יפה, אתה מתחיל להבין. עכשיו אתה מבין במדיניות בינלאומית. כן, זה לא סתם כל מה שקורה היום. כן, מה שהרב זימי הזכיר לפני כן, שכדי כדי לפגוע בעצים ואבנים אתה צריך רשות של נשיא ארצות הברית, זה לא סתם. זה לא מתוך אימפריאליזם אמריקאי קלאסי. יש פה משהו אחר לגמרי. יש פה כוונה לנטרל את העובדה המציקה הזאת של מדינת ישראל. הוא כנראה רוצה אותנו בתור מיתוס, הוא לא רוצה אותנו בתור עובדה. כן, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהכנסייה רוצה. הכנסייה רוצה את ישראל בתור מיתוס ולא בתור עובדה. או? נכון.
אבל מיתוס אין מדינה.
יפה, וכיוון שיש מדינה זאת בעיה, לכן צריך לנטרל את העובדה המדינית וליצור איזה מין מדינת חסות שהיא בעצם איננה מדינה על צד האמת. היא משהו מעין זה, מעין מדינה. בדיוק.
המדינה הזאת
אין לה בירה.
אין
לה בירה. הם רוצים לעשות את זה. נכון. American way of life. בסדר? אז עכשיו, מעניין, היה אפשר לומר, כאן הוא אומר דבר מאוד מעניין, רבי יהודה לוי, זה קצת שונה מהרמב״ם. הרמב״ם יאמר, מתי גר תושב הוא באמת גר תושב? כשהוא קיבל על עצמו, בפני בית דין, לקיים של המצוות ונוח, אז הוא גר תושב. אצל רבי יהודה לוי יש קריטריון אחר קצת, וזה ההתייחסות האמיתית לישראל. כן, כי הנה, מכבדים הם את מקום הנבואה בדיבור פה, ובכל זאת פונים הם בתפילתם אל מקומות אשר היו לפנים מיוחדים לאלילים, אך במקרה נמצאו בתחום בוגרים רוב בני עמונה. כלומר, הם לא מתפללים לכיוון ירושלים. אצל המוסלמים עוד יותר בולט, כן? מהי ירושלים לפי האסלאם? הקיבלה הראשונה. קיבלה זה מקום התפילה, זה בא מארמית, קובל. בארמית קובל זה כיוון, כן? זאת אומרת, ירושלים הייתה כיוון התפילה המקורי של המוסלמים.
ומה זה נקרא?
זה מה שנקרא הקיבלה השנייה. כלומר, כן, ברגע שמוחמד לא הסתדר עם היהודים, אז הוא שינה את כיוון התפילה, והוא אמר שאללה עכשיו החליט שמפלים לכיוון מכה. והוא עשה את זה במסגד של מדינה, ששם שינה את הכיוון בטקס מיוחד, ומאז נקרא המסגד הזה מסגד קיבלתיים, כלומר שתי הקיבלות, שני כיווני התפילה, כן? מכיוון אחד עשה 90 מעלות לכיוון מכה.
אז מכאן נמצא שהמוסלמים רואים את ירושלים בדרגה ראשונה.
נכון, זאת הקדושה הראשונה המקורית, אבל בגלל כל מיני הסתבכויות החליטו לשנות לכיוון מכה. אבל מה היא הייתה מכה לפני זה? הייתה מקום עבודה זרה. למה דווקא בהתחלה מוחמד רצה שיתפללו לכיוון ירושלים? מתוך מרידה במכה. הוא מרד בעובדי עבודה זרה שהיו בקעבה, והוא ברח למדינה, ובמדינה חשב שהוא ימלוך שם על היהודים ויפעלו כולם לכיוון ירושלים. בנתה הייתה שם גם עבודה למרקוליס, היו הרבה עבודות זרות בכלל במקה, בכלל היה שם 360 פסלים בתוך הקרבה. אם אתה תיכנס יהרגו אותך.
כן.
מה פתאום? זה בניין. בתוך הבניין הזה יש גם אבן. בסדר? יש אבן שחורה. אבל יש גם מה שקרה בניין עצמו, הקרבה. כן, מקיפים. זה סיפור שלם. אבל כל הדברים האלה, זה מנהגי עבודה זרה קדומים. אגב, הם בעצם מודים בזה. כן. אבל... מה? לא. לא, לא, זה לא הופך אותם לעובדי עבודה זרה. זה הופך אותם לעובדי השם במנהגים שמקורם בעבודה זרה. בדיוק כמו שאצלנו להבדיל, הקורבנות. כן? הקורבנות, הם בהתחלה היו מעשה שעשינו לעבודה זרה, ועכשיו עשינו אותו לשם. נכון? מה אתה אומר?
בעצם אמרים שרבנים כתבו שלמעשה מכה זה המקום הראשון של המוסלמים, זה ירושלים,
אלה קצת נקרא, כמו מוקצה
כזה.
לא, זה לא מוקצה, זה בקצה.
בקצה, או משהו כזה, כאילו,
בכל הטענה
של הפלסטינאים, שאלה קצת זה שקר. ירושלים קצת זה המוקד
העיקרי. ברור שזה לא המוקד העיקרי. אבל מה שאני אומר לך זה מה האסלאם המקורי. בראשית התהוותו, ראה את עצמו בתור ענף נספח ליהדות. זה כנראה מה שהיה בהתחלה. ומוחמד בתחילת דרכו חשב את עצמו בתור שליח כמו אחד מנביאי ישראל. לכן כשהוא רצה לאשש את נבואתו הלך ליהודים, שאל אותם האם זה נכון שאני נביא, ואז הוא סיפר להם כל מיני דברים והם התחילו לצחוק, ואז הוא נפגע ואז הוא ידבר. כן? אבל זאת אומרת שבאופן תת מודע יש איזושהי שכבה יהודית בסיסית שמתעלמים ממנה. כלומר, לומר שירושלים היא ראשונה במעלה, זה גם לומר שעם ישראל הזו ראשון במעלה. נכון? אבל כיוון שהערבים לא מבינים את מה שאני אומר, אז אל תגידו לערבים, וקל וחומר לא לתקשורת היהודית, את מה שאמרתי לכם. בסדר? חיים. כן, אגב, גם לגבי הנוצרים זה נכון. כל הכנסיות העתיקות באירופה, כולן בנויות על מקומות של עבודה זרה עתיקה. זה מוכר יותר, אני אומר, אבל בתי עבודה זרה של הנצרות הם באופן בסיסי בנויים על מקומות עתיקים ביותר. לפעמים שזה עבודה זרה פיניקית, לפעמים עבודה זרה קלטית, כל מיני דברים כאלה. למשל, כבודו בדרך מכיר את הכנסייה בשח. כן, אז היא בנויה על מקום של עבודה זרה מהתקופה הגלית. זה לא סתם שהם עושים את זה. כי זה מקום הקישור שלהם. וזה מה שלפי רבי יהודה הלוי פוסל אותם מלהיות גרים תושבים. כיוון שלהיות גר תושב זה להיות בפריפריה של ישראל. וכאן זה אלטרנטיבה לעם ישראל.
גר תושב
זה לא, זה גר שמותר לו לשבת בארץ ישראל. הוא יכול להיות גר תושב גם בגרינלנד. גרינלנד לפי רוב הדעות זה לא בארץ ישראל. זה קר מדי. לכן אנשים שנמצאים שם, אז הגלו אותם. כן? מה שדברנו פה. לכן הם בהגלו.
אתה? אנחנו עושים את הקורבנות,
לא, אין שום צול.
אנחנו עושים משהו שמשענים על עבודה זרה.
מה פסול?
קורבנות לעבודה זרה.
מה פסול? אין שום פסול מצד זה, מצד עצמם. יש רק פסול בזה שזה לא מתייחס לעם ישראל. מה? כן, הם כבר לא מתחברים לעם ישראל בעצם, הם מתחברים לעצמם. בסדר? לכן אפשר לדמות אותם לגרים. כן. כי הנה מכבדים הם את מקום הנבואה בדיבור פה, מקום לזה הארץ הקדושה, ארץ הקודש, ואפילו האפיפיור מדי פעם בא לפה, ובכל זאת פונים הם בתפילתם אל מקומות אשר היו לפנים מיוחדים לאלילים, אך במקרה נמצאו בתחום בוגרים רוב בני המונם, רומא למשל. כן, הוותיקן בנוי על רומא העתיקה, מקומות אשר לא נראה בהם אות אלוהי. מלבד זה השאירו את כל מנהגי עבודת האלים הקדומה, ימי החגים והקורבנות, ולא ביארו כי אם את הפסילים שנמצאו שם אותם מחו, אך לא את מנהגיהם. זה מעניין, יש כן, למשל כשהיו שליחי הנצרות הראשונים מגיעים לאיזה מקום שעבדו עבודה זרה, מה הם היו עושים? היו נכנסים להיכל של עבודה זרה, מוציאים משם את הפסל ושמים צלב במקום. ככה זה עבד, זה עבד בכל אירופה. זהו, עד עכשיו עבדתם לזה? לא, זה תזרקו לפח. עכשיו יש צלב, זה פחות, ככה זה עבד. אני אגב, זה כמעט לא קריקטורה מה שאני אומר עכשיו. וכמעט את צדק, רגע מעניין, למשל חג המולד, כן? מה מקורו? זה מנהג ידידי, לכולי עלמא. הם כולם מסכימים לזה. כן, בכלל, בכל אנציקלופדיה למנהגי נצרות, אתם תראו, החג של הקדוש פלוני, מקורו בחג רומאי זה וזה. לפי לפעמים המנהגים נשמרים. וכמעט את צדק, מה? כן, לפעמים קצת ההסברים. כן, למשל, אני יודע, הקרנבל שהם עושים בפברואר. כן, וכל מיני דברים כאלה.
פשוט שגוי שהוא עובד עבודה
זרה עדיף מגוי נוצרי. למה? כאילו, לפחות גוי שעובד עבודה זרה, הוא היה שיטה טבעית או... השאלה כאן, אתה מדבר על הגוי או אתה מדבר על הנצרות? הנצרות היא יותר חמורה מעבודה זרה, אבל הגוי הנוצרי יכול להיות שהוא יותר טוב מגוי עובד עבודה זרה הפרט.
איך? הוא הנצרות יותר
גרועה מעבודה זרה. למה? אני אסביר לך בדיוק למה. כי מה שיותר גרוע בנצרות מעבודה זרה זה התיאולוגיה שלה. התיאולוגיה שלה שעובדת אלילים בשם התנך, בשם אלוהי ישראל. זה מה שחמור. אתה נכנס לתוך הקודש פנימה ושם מתנה. יותר חמור מאשר לצאת מן הקודש ולעבוד אלוה מבלדי השם. זה במובן הזה התיאולוגיה הנוצרית היא חמורה מאוד. אבל הנוצרי עצמו, האם הוא מחובר אל התיאולוגיה הזאת? רוב הנוצרים הם לא מאמינים באמת, זאת אומרת, יש להם קושי אקזיסטנציאלי רציני לקבל את התיאולוגיה כמו שהיא. כן. אין נוצרי כמעט שאין אצלו בעיה עם זה. נכון. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, הנוצרי הוא אדם שרוצה להאמין באמונת הייחוד ושכופים עליו תיאולוגיה אלילית. כן, הכנסייה שלה הוא שייך דורשת ממנו לקבל יסודות אליליים מוחלטים, אבל הוא עצמו מצד כוונת הלב היה רוצה להאמין בייחוד האל. ולכן דרך הנצרות הרבה מאוד יסודות של המוסר של תורת ישראל עברו אל האומות. לכן יש פה שיפור בנושא.
בתור המסנריות
הנוצרית
שהולכת
למשל
לאפריקה או לא יודע,
עזבו אמריקה. כן, אין קורבנות אדם. היום אין קורבנות אדם. אין קניבליזם. כן? כלומר, מקום שבו יש מסיונרים נוצרים, לא אוכלים בני אדם, לא מקריבים בני אדם. יש כבר איזושהי התקדמות. כן? ואין גילוי עריות מסיבי. זה כבר משהו, משהו השתנה. מבחינת המוסר, אני אקרא. כן. כן, ויש מקומות באפריקה היום הזה שכל זה עדיין נשאר.
עבודה זרה?
עוד איך, לא סתם עבודה זרה, עבודה זרה ברברית שביותר. זאת אומרת, עבודה זרה שבה יש קורבנות אדם, אכילת אדם, גילוי הראיות קולקטיב. כן, לא סתם שפיכות דמים, אין מה לדבר. כן, מאורגן יותר, בסדר, זה מאורגן, לא סתם ככה. כן, וכמעט אצדק אם אומר כי מה שאמר אלוה האלוה, ועבדתם שם ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן, ואף חזר על כך, אינו כי אם רמז אל 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 אשר יכבדו את העץ, כלומר הנוצרים שמכבדים את העץ, ואל אשר יכבדו את האבן, שזה המוסלמים. ואנחנו ברוב הימים משלימים איתם בעבונותינו. אמת, נכון הדבר, כי מאמינים הם ביחידות האלוה, אך אין אמונתם כי אם כאמונת אנשי אבימלך ואנשי נינווה, וכאמונת האנשים המתפלספים בדבר דרכי האלוה. מייסדי שתי הדתות האלה אמרו כי הם השיגו את האורות האלוהיים במקום מוצאם, זאת אומרת בארץ ישראל, וכי שם הועלו השמיים, ושם צובו להדריך בדרך האמת את כל אנשי הארץ הנושרת. כן. כן. לא, מוחמד אמר שהוא עלה, שהייתה לו איזו טיסה לילית שהגיע עד ירושלים.
לא עלה בירושלים,
יש פה כמה גרסאות. הגרסה המרכזית היא שהוא טס על בורק. על בורק זה הסוס שלו עם הכנפיים, מעין פגסוס שלו, וטס מעל חברון, בית לחם, איקה דאמרי גם נצרת, ועל ירושלים. בסדר? ומירושלים עלה למעלה עוד יותר. בסדר? אמונת הייחוד, כן, אמונת התאיסטים. כן, גם על הנוצרים, זה מה שאני אמרתי לך. הם מאמינים שהאל אחד, למרות שהתיאולוגיה, הדוגמה היא ידידית. כן? בסדר. ואנחנו ברוב הימים משלימים איתם עבודותינו, אמת נכון הדבר, כי מאמינים... לא, זה משהו אחר. מייסדי שתי הדתות האלה אמרו כי הם השיגו את האורות האלוהים במקום מוצאם, זאת אומרת בארץ ישראל, וכי משם הועלו השמיים, ושם צובו להדריך באמת, בדרך האמת, את כל אנשי הארץ הנושרת. ואכן, בראשונה הייתה הארץ ההיא המקום היחיד אשר אליו כיוונו מאמיני הדתות האלה בתפילותם, גם הנוצרים הראשונים, גם המוסלמים הראשונים. אך דבר זה לא ארך כי עם זמן מועט, ועד מהרה התחילו מכוונים בתפילותם אל המקום בו נמצא רוב המונם. למה הדבר דומה? לאדם שרוצה להוליך את כל אנשי העולם אל מקום השמש, כי כולם חלשי ראות ואינם יכולים לראות את השמש ואינם יודעים את דרך מהלכה. אך תחת זאת הוא מוליך אותם אל הקוטב הדרומי או אל קוטב הצפון, ואומר להם, הנה השמש, הגבילו פניה ותראוה. אולם הם כמובן אינם רואים אותה. לא, כלומר, הוא מספר להם שהם הגיעו. שרלטן, מה שנקרא. לא כן משה עליו השלום, המנהיג הראשון, הוא הביא את כל העם אל מעמד הר סיני, למען יראו בעיניהם איש כפי יכולתו את האור אשר ראה הוא. איש כפי יכולתו זה מה שנאמר כל השם בכוח. מה זה בכוח? אומרים חז"ל, לפי כוחו של כל אחד ואחד. השאלה, מי מתנדב להביא לי כוס מים? או שאני אביא בעצמי? לא, 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 לא בגיל שלך. כן, מה?
המטרה הסופית שאנחנו אמורים להגשים היא לגרום באמת לכולם לפנות למקום אחד,
או שמה
באמת זה טבעי מבחינתם לפנות כל אחד למקום שלו?
לא, אנחנו רוצים שיפנו אלינו. והיה ביום ההוא גדול יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות ונער. יש לה כל נפש ונפש מקום שאליה היא קשורה. תודה רבה. לא צריך. אז אני שם דבותך, שלומד.
תודה.
אבל מצד הנשמה, נשמת האנושות, היא נשמת ישראל. ומצד זה יש קשר. כן? אבל זה אתה צודק. זה קשור לרשי, על הפסוק שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. רשי אומר משהו מעניין. איך לקרוא את שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד? אפשר להגיד זה בתור הצהרת אמונה. אנחנו מאמינים שהשם הוא אחד. זה קצת משתמע ככה מדברי הרמב״ם. אבל ברשי זה אחרת. השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכולם. שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שפי רשי, הפסוק הזה הוא פסוק דינמי. כעת, אז אם השם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, אז מי אלוהיהם עכשיו? תגיד לי, אם השם הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, אז מי אלוהי הגויים? השרים. השרים, נכון? אבל השרים האלה עתידים להתבטל, ובסוף יהיה השם אחד. זאת אומרת שגם עכשיו לשרים אין כל כך השפעה, כיוון שהם עתידים להתבטל.
אז בסופו של דבר היה שהעולם הזה יהיה הומוגני, שכולם יהיו אותו דבר.
מה פתאום? מה פתאום?
אם השרים מתבטלים, אז אין לכל אומה את התכונה שלה, אין לכל...
אתה צודק. זאת שאלה ששואל רבי יוסף דקטיליה בספרו שערי אורה. הוא שואל, אם תאמר ששרים עתידים להתבטל, יש מיעוט במרכבה של מעלה. ככה הוא שואל. אז הוא אומר, לא, הם יתקללו ואז יקבלו יותר תוקף. יתקללו באלוהות. כן, השם הוא האלוהים. לא שהם יקוצצו הענפים, אלא הם יתמלאו באור יותר גדול. אז דרך אלוהיהם הם יראו את אלוהי ישראל.
לישראל לא.
אין לנו שר, אין שר לישראל. מה זה נכון? נו, אז
אנחנו
נכון, כן, מי כאל? כן, אבל הוא כתוב שהוא שר ישראל. איך הוא שר ישראל? הרי לא יכול להיות אלא במצב של נמיכות של האומה, מח, אז יש נכון. כן, מה אתה אומר? נכון, נו, מה בעיה?
הוא אחד
בשביל אחד, הכוונה לכולם. המילה אחד בעברית מקראית פירושה מאחד. אמונת הייחוד זה מונותאיזם, לומר שהשם הוא אחד בלבד. אבל צריך להבין באיזה שפה אני מדבר. מדבר בשפה של ימי הביניים או בשפה של התנ"ך. אמונת הייחוד זה מילה מתקופת ימי הביניים, בסדר? ואז הכוונה אחד ולא שתיים. כשאני מדבר על אחד במובן המקראי, זה משהו אחר לגמרי. זה הכוונה מאחד את הכל.
יש הבדל המערב מפייסות.
כמו של אחד העם זה המלך, כי הוא מאחד את כולם.
זה מוזר להגיד שהשם הוא לא אחד.
למה זה מוזר להגיד את זה? הנה, השם הוא לא אחד. מה הבעיה? זה רשי. מה לא ברור? כי כשאני אומר השם הוא לא אחד, אז את חושבת במושג של אחד ולא שתיים, נכון? אלא מה? הכל אלוהות, לא יודע. יש על נגד דרך השרים, יש כל מיני דברים. כן? אומות העולם מכירים את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי האלוהים. לכן הם אומרים שמעל כל ההיררכיה של האלים יש בסוף הבוס הגדול. אבל הם מכירים אותו דרך השרים. נו? כן.
שהשם
אחד או עם ישראל
אחד
ואין גלתם, ולעומת זאת זה לא נקרא שם אחד עדיין. זה הייחוד
של עם ישראל לעומת אבויים, אבל יש את היחוד השלישי של אחד, מביא את זה בהקדמה.
בהקדמה
ל? בהקדמה לדרך חיים. מביא את שלושת המעלות, משווה אותם גם לשלושת זמני השבת באותו זמן. משהו במנחה של שבת, זה מתאים בסבולה של השם החס, יש לו שלוש סבולות. אחד, מבני כולם צדיקים, צדיקים תור חכמה. אחרי זה יש לנו את מסכת אבות, שזה תורה, שזה הסבולה שמייחדת אותם לאומן סבולתם. ויש סבולה שלישית, שזה השם אחד, שזה הקדוש ברוך הוא שמציע עם ישראל, זה מקביל, הוא לא מפרט, אבל אני מניח של... רצה
הקדוש ברוך
הוא לזכות
בישראל. נכון, עכשיו אני זוכר, באמת שכחתי את זה, זה כתוב שם בהקדמה. יפה. אז השם אחד,
יש שני סוגים של יש משהו אין
בלתו,
שזה מדרגה
שנייה,
ויש את זה שהוא אחד מתוך
אחדותו,
שזה
אחד על ישראל, כן, משהו שכנתו בישראל. או אצל הרמב"ן נקרא אחד יחיד ומיוחד, הוא אחד לכל, יחיד לישראל ומיוחד על ידי ישראל, שאנחנו מאחדים את המידות. זה בסדר, צריך פשוט להבין את המושגים האלה בצורה יותר חיה מאשר הצהרות מטאפיזיות. כמה אלים יש לכם? רק רגע, אחד. לא ככה. בכלל, הוא הסביר לנו במאמר שני, הכוזרי, שהמושג של אחדות הוא מושג יחסי לנו. אנחנו אחד כדי להגיד לא הרבה, אבל זה לא שיש לנו מושג אמיתי של האחדות האלוהית. כן. אולם לא כן משה רבנו עליו השלום, המנהיג הראשון, הוא הביא את כל העם אל מעמד הר סיני למען יראו בעיניהם איש כפי יכולתו את האור אשר ראה הוא. אחרי כן קרא ל-70 זקנים, והם אמנם ראו, כמו שאמר הכתוב, ויראו את אלוהי ישראל. זה דבר מאוד מעניין. כשמדמיינים את מעמד הר סיני, זה נשמע בדרך כלל כמעמד ששובר את ההבדל בין אדם לאדם. כן, כאילו הקדוש ברוך הוא נגלה בכל כוחו, ואז מי שיכול היה לעמוד עמד, מי שלא יכול היה לעמוד נמעך. נכון? ככה זה נשמע. לפי מה שהוא אומר כאן, זה הפתח לגמרי. כן? כל השם בכוח, אומרים חזר, לפי כוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, כל אחד תפס לפי מידתו את הנעשה שם. יוצא לפי זה שאם תשאל כל אחד מישראל, נו, איך היה מעמד הר סיני? אתה תשמע 60 ריבו סיפורים.
מה אתה יודע? כל אחד יספר לך את אותו דבר, כיוון שמעט הפרש בין התפיסה שלו יכול להיות תפיסה למעמד עצמו, זה אותו דבר.
למה?
כל אחד לפי כוחו.
אז כל אחד יספר לי משהו אחר. נכון. זאת אומרת, אבל זאת אומרת שהחוויה שהוא עבר היא שונה מהחוויה שהשני עבר. אתה מסכים איתי? אתה לא חייב להסכים, אל תגיד.
לא, היא בכוח שונה, אבל היא
במדרגה
שווה. כלומר, הוא...
תסביר לי.
ההשפעה
שהיא מביאה אליו, היא אותה השפעה, רק שהיא מביאה
אותו מבחינת
עצמיותו, נאמר באחוזים, שאלה, באותו הפרש כמו שאתה... בסדר, אבל אם עכשיו כל אחד, אם כל אחד יפתור ספר זיכרונות, איך עבר עליי מעמד הר סיני? אתה תקרא מה שההוא מספר, וגם מה שההוא מספר, תראה סיפורים שונים. בסדר?
להתגלות של הקדוש ברוך הוא כמו שהיא בשמיים היא עקידה שיורדת לעולם היא חייבת להתפתח ל-60 ריבו חלקים.
נכון.
אז רק כשעם ישראל היה 60 ריבו היה אפשר לתת להם הקדוש ברוך הוא להתגלות.
נכון. נכון, ככה אומר המהר"ל בגבורות השם שאי אפשר היה לצאת ממצרים לפני היותנו 60 ריבו. יש את המדרשים האלה שאם הייתה חסרה שפחה אחת או צינוק אחד או כולי, כן? היה חסר אחד מישראל, איזה אפשר לקבל את התורה? אחר לכן קרא ל-70 זקנים, והם אמנם ראו, כמו שאמר כתוב, היראו את אלוהי ישראל. לימים אסף עוד 70 זקנים ונאצל עליהם מאור הנבואה עד הגיעם למדרגתו, כמו שאמר כתוב, ויצד מן הרוח אשר עליו ויתן על 70 איש הזקנים. וכתוב, עלה אליי ההרה, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ו-70 איש מזקני זה. כן. מוכרח להיות הבדלים בגרסאות. הם לא כתבו. אם הם היו כותבים. זה גרסה כללית. כן, הכוללת.
זו כאילו נשאת הגרסה הנכונה.
לא, היא הגרסה הכוללת. לכן היא נכתבה. כלומר, התורה לא כתבה דבר, אלא אם כן הוא שייך לכלל כולו.
משה רבנו הוא 60 ריבו?
משה רבנו הוא 60 ריבו.
לתכלס, אם הייתי בא לספור, הייתי
שם
מתקבל, שהייתי סופר את משה, הייתי מקבל...
לא, לא
הייתי
סופר את משה.
משה
לא... בלי משה, ודאי. שקול משה כנגד כל ישראל.
ומעמד הר סיני משה
שם כתב
משה?
כן, אז מה בא? וכל אחד ראה את עצמו במה שמשה כתב. נכון, ולכן הוא כתב, הוא כתב ולכן הוא כתב, מה
הבעיה?
אמרתי, האם הוספתי את המילה מדעתו? לא הוספתי את המילה הזאת, לכן אין שום סיבה לטעות בדבריי. בסדר? השאלה איך הוא כתב לו זה סיפור אחר. כן, מה זה ההכתבה הזאת? האם הקדוש ברוך הוא אמר למשה כתוב ויומר, ואז משה כתב ויומר, או שזה אופן אחר? מהגמרא בבא בתרא משמע שזה קצת אחר, אבל זה... נעזוב עכשיו.
מה עם משה עצמו? גם הוא יש לו... גם הוא כלי כדי?
לא, משה אינו כלי. כן, אבל הוא צינור. משה אותיות השם, כלומר הוא מגלה את השם, את שמו של הקדוש ברוך הוא, אז אין לו מעצמו כלום. לך רד כי שיחד עמך, כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילה, כך אומר רש"י. לכן אם הם נופלים גם אתה נופל.
אז
בזכות ישראל. בגלל שישראל ירדו רק ל-49 שערי טומאה, וכנגד כל שער שהם יצאו ממנו זכו לשער בינה, לכן הוא זוכר כנגד זה. מה שאין כן רבי עקיבא, שבא מהגרים, אז הוא בא מהשער ה-50, לכן רבי עקיבא זכה לשער ה-50. ברור? בישראל לא היו בשער ה-50. כן, איפה היינו? לימים, עכשיו מה שהוא אומר כאן, שאותם 70 זקנים שבאו אחר כך, זה לא ה-70 זקנים הראשונים, זה חידוש, כי יש מקום לפרשנות אחרת בפסוק. טוב, וכל אלה העידו איש בפני ראו על שראו ועל ששמעו, וכך הורחק מלב האומה חשד הרע, שמא אין זאת כמטענת יחידים המתפארים כי נגלתה עליהם נבואה, כי לא תיתכן כל קנוניה בפני המונים, בייחוד שברבות הימים רבו הנביאים, עד שבימי אלישע ראו חבלי נביאים עמו בהעלות אליהו עליו השלום השמיימה, כמו שאמר הכתוב, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשיך? על מה מדובר שם? כן, אבל מי אמר למי את המשפט הזה? למי הם אמרו את זה? לאלישע, נכון. כלומר, אלישע מגיע ליריחו, והם אומרים לו, אתה יודע שהיום אליהו מת? כן. מאיפה הם יודעים? כן, הם היו יודעים. זאת אומרת, זו תופעה, כלומר, מצויה. הנביא הוא תופעה מצויה. זה עד כדי כך, למשל, יש מה שנקרא חרסל אחיש. חרסל אחיש. קראת את חרסל אחיש? חבל, כדאי לקרוא. חרסים שמצאו באיזה מצודה בלחיש העתיקה, מתקופת יושיהו מלך יהודה. יש כל מיני אוספי כתובות מתקופת המלוכה בישראל, למשל בהוצאת, אני חושב, יד בן צבי. לא, אולי, לא, מכון זלמן שזר. אז הם עשו שם, יש איזה חוברת נקראת כתובות מתקופת בית ראשון, מתקופת המלוכה בישראל, כתובות מתקופת המלוכה בישראל. אז יש שם אוסף הנקרא חרסי לחיש, חרסים שמצאו בתוך המצודה בלחיש בימי יושיהו מלך יהודה. אז שם יש דיווח. אז יש שם איזה דיווח על מה שקורה במצודה ובסביבתה. זה המפקד של המצודה ששולח מכתב לראש הצבא בירושלים, הוא אומר לו ככה, הוא מספר לו על תנועות צבא האויב באזור, והוא מספר על מצב הרוח של האנשים, הוא מדבר על כמות החיטה שנשארה וכמה שמן יש לנו, ומה אומר הנביא. זה חלק מהדוח. מובן שכל הדברים שצריך לדעת, זה בין היתר גם מה אומר הנביא. כלומר, זאת מדינה מלאה בנביאים. כן, בדיוק, יש נביא פלוגתי. כן, כן, זה ברור. כפליים כיוצאים זה, זה ביטוי מופלג. מדינה של נביאים. לכל בית ספר יש נביא בית הספר. כן, בואו. וכל הנביאים עדים למשה עליו השלום, וקוראים את העם לשמור את תורת משה. כלומר, הנבואה היא תופעה מתמשכת בישראל, ולא היה נביא שלא ראה את עצמו כהמשך של תורת משה. אם הנבואה הייתה תופעה פראית, ספורדית, אז היינו צריכים למצוא אסכולות סותרות של הנבואה. כן. חוץ מאלדד ומדד. חוץ מאלדד ומדד. הם היו 72. נכון. והם נעבים מזה מן ענף חיצוני. מעניין. כן, מה ניבאו על אלדד ומדד? משה מת. יהושע מכניס. זאת אומרת, הם מדברים על הגבולות של נבואת משה. כן, למשל הגבול של אותה נבואה, אז הם אומרים, משה מת. יהושע מכניס. ויש עוד דעה שהם אומרים, זאת אומרת שהם ניבאו על מלחמת גוג ומגוג. מה זאת אומרת שהם ניבאו על מלחמת גוג ומגוג? על מי עושה את מלחמת גוג ומגוג? המשיח. אז הם באים לומר לי, משה, הנה, יש לך חיסרון, אינך המשיח. יש משהו שאתה לא מסוגל להיות. כן.
לא, אבל זה קצת מנגדים.
היו בתי ספר לנבואה. תלוי. בדרך כלל היו בתי ספר לנביאים. לא שהיו שם כיתות ושרת ומזכירה. כן, כן, זה בדרך כלל במדבר, כן, באזור יריחו, באזור למשל ארץ הנביאים קראו לזה. כן, אנשים היו מתבודדים שם. מה? חבל נביאים. כן, באזור הירדן, מקום שם ריק מיישוב, יותר נוח שם לעבוד את השם, שם בחבורה ולזכות לגילויים.
מה הם עושים את זה?
ימים,
שנים, היו עובדים?
הם גם עובדים, אם היו יחיו.
אז זה כמו נושא שמסיקים
לעבוד? לא, הם עבדו תוך כדי זה.
כמו נושא לגישה שזרק...
אהה אדוני והוא שאול, כן, שם עם הגרזל. אז זה נורא,
אבל
זה
היה חיפור.
כן,
מוות
בסיר.
אבל זה שם
אני חושב,
זה
השני,
בגלל שבעצם הם דאגו לכל הנביאים, אז חלק מהדברים היה לדאוג אולי לחתוב את זה, לא יודע,
כן, לא יודע, צריך שמישהו... איך יבשלו? אז צריך איכשהו להחזיק את הקומונה הזאת. לא. אבל היו לפעמים גם נביאים שבאופן ספורדי. למשל גדעון בן יואש לא נראה שהוא למד בית ספר לנבואה. גדעון בן יואש יום אחד שם הוא עובד שם ביקב, בום, מגיע אליו מלאך, כן, או עמוס, עמוס הנביא, אומר לו נביא אני ולא בן נביא. מה זאת אומרת לא בן נביא? אני לא למדתי בית ספר לנבואה, אבל אני בולס שקמים. לפי זה כן, נכון. מה זה בולס שקמים? זה לא שאני יודע. מה? 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 כותף? בולס זה כותף?
שלכל פרי
מה עושים?
יש שם אחר לקחים,
אבל אני שואל שקמים, מה יש לך משקמים לעשות? לא, לבלוס שקמים, מה עושים עם הפגיות של השקמים? זה רק מלכלך. בהרצליה ראיתי מה שממלא שם, נטעו שקמים שם בסדרות.
ופעם היו אוכלים
לאכול את זה? מה לאכול שם? לא יודע מה עושים עם זה. אני חושב שזה חלק מעיבוד האורות, מעבדים בזה אורות. לא יודע, לא יודע, אבל זה לא אומר שעמוס הנביא היה אדם פשוט. היה אדם גדול שהתגדל בעצמו בעניין הנביא, כן, בלי לעבור דרך המוסדות הרשמיים.
לא, אבל זה לא
משהו משקיע. משקיע, ברור שהוא משקיע. מה, סתם ככה אני הנביא? טוב, איפה אנחנו?
כאן לכאורה
שמואל שכן יגיע לילה. לא, שמואל, תשמע. שמואל יש לו בוס גדול. כן. הוא גדל אצל גדול הדור והוא ישן במשכן. אז זה קשה, במצב כזה לא...
יש עוד פעם שתגישה מי מנסה...
כן, זה משהו אחר.
ושאלים
עמים
לו, לא...
כן, לא, הוא יודע שהוא ראוי לזה. אמר הכוזרי, אבל האין בעלי הדתות האלה קרובים עליכם מן הפילוסופים. מעניין, אתם יודעים, יש איזה ספר אידיוטי יצא לאחרונה של אחד באוניברסיטת בר אילן, שבו הוא כותב, זה ספר שלם על... הכוזרי, שבו הוא כותב ככה, שיש לרבי יהודה הלוי הגות מוקדמת והגות מאוחרת. ההגות המוקדמת שלו זה כשהוא עדיין הרגיש קרוב לשיטה של הפילוסוף, וההגות המאוחרת זה כשהוא נהיה כזה גוש אמונים, כן, נהיה כזה קוקניק והתרחק מן הגישה השמאלנית הראשונה שלו, כן, פחות או יותר. עכשיו הוא מסביר לך, איך אתה יודע שיש הגות מוקדמת והגות מאוחרת? הרי יש רק ספר הכוזרי. כן, אבל בתור ספר הכוזרי עצמו יש שכבות. אז מפסקה א' עד פסקה ז' במאמר ראשון זה שייך להגות המוקדמת. מפסקה ח' עד פסקה י"ב זה שייך להגות המאוחרת. ואחר כך זה חוזר להיות ההגות המוקדמת. איזה מין תערובת כזאת בליל, שבמקום שתתמודד עם הכוונה של רבי יהודה הלוי, כיוון שקשה לך לתפוס את רבי יהודה הלוי בכל גודלו, אז אתה מוכרח לומר שפעם הוא חושב ככה, פעם הוא חושב ככה, ועדיין יש מעקבות ההגות הראשונה בשנייה. אז זה עוד יותר חשוב, יש שם פרקים נפלאים ששם מסבירים לך איך בתוך ההגות הראשונה כבר היו הניצנים של ההשתנות לקראת ההגות המוקדמת, ואיך בתוך ההגות המאוחרת, דרכת ההגות המאוחרת, ואיך בתוך ההגות המאוחרת עדיין יש סממנים של ההשפעה של ההגות המוקדמת. משהו כזה, תוך כדי שהוא כותב את הכוזרי הוא מתבלבל, אתה מבין? סליחה?
אז פירקנו אותו ל-60 רבעים.
בסדר, אבל כל אחד ואחד למישהו אחר. כן, אומר שבתוך רבי יהודה הלוי עצמו יש לך שני אנשים שמתווכחים ומשתפים אותך בלבטיהם בכתיבת הספר. מה אתה? זה יכול להיות שזה משנה הגות, אבל אני חושב שכשרבי יהודה הלוי כתב את ספר הכוזרי הוא חשב על מה שהוא עושה. הרי יש פה דבר מאוד מפתיע, באמת ספר הכוזרי מלא סתירות, זה באמת דבר מאוד עקבי, אבל מה שמעניין בסתירות של רבי יהודה הלוי זה של סתירות עקביות. כלומר, אותו נושא חוזר במאמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. נושא שני חוזר בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, וכל פעם הוא רואה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שבכוונה הוא עשה את זה, הוא בנה שכבות שכבות, ולכן נושא מסוים, כדי להבין מה רבי יהודה הלוי אומר צריך תמיד להבין האם אתה עכשיו במאמר ראשון או במאמר רביעי. אם זה במאמר ראשון הוא אומר כך, במאמר רביעי הוא אומר כך, הוא רוצה להביא את זה נקודה אחרת, זה מחשבה מספיק רחבה כדי שתתפרץ לחמישה מאמרים. פשוט מאוד. הוא לא צריך לתרץ, המחבר ההוא שאני מדבר עליו, לא, הוא לא צריך לתרץ, הוא יסביר לך שזה הגות המוקדמת, זה הגות המאוחרת. אני מדבר על מה שאני עושה בשיעורים האלה, הנה, אני הסברתי את זה כל הזמן מאז שאני מלמד את כוזרי את הכוזרי פה, אני כל הזמן מסביר מדוע במאמר ראשון אומר כך, מאמר שלי אומר כך. הוא לא מתרץ, הוא ניתן לך לעשות את זה, הוא רוצה שאתה תעבוד, נוליח לך מקור להתגדר בו. שמה? מה הם אומרים על הרב קוק?
הוא חליטי,
זה לא מה שהיה זה משהו אחר, זה מחבר אחר. ראיתי אחד אחר כתב ספר על מיסטיקה ואסטרולוגיה בהגות ימי הביניים, אז שם הוא כותב, זה ספר שלם כדי להסביר לך שרבי יהודה הלוי לא מתכוון למה שהוא אומר. זאת אומרת, זה אחד, הוא כזה, דוקטור, מה שרציני, זה ספר 500 עמודים? לא, 400 עמודים. מסביר לך שכשרבי יהודה הלוי מדבר נגד האסטרולוגיה, הוא באמת מאמין באסטרולוגיה, רק שהוא מסתיר את זה. כן? והוא מראה לך מכל מיני רמזים ששם רואים מהי העמדה האמיתית של רבי יהודה הלוי, שהוא מסתיר אותה מאחורי מסך של אמונת הייחוד. באמת, רבי יהודה הלוי הוא עובד עבודה זרה, שהחדיר את הדעות שלו ביהדות במסווה של אמונת הייחוד. חבל על הזמן, אה? כן. ועוד בחור ישיבה ביקש ממני שאני אקרא את זה כדי שאני אגיד לו מה אני חושב על הספר. וזה אני קורא את זה. כן. טוב, למה אני אספר לכם את זה? כל הדברים האלה אני אספר בגלל פסקה י' ב'. פסקה י' ב', שאנחנו עכשיו קוראים. מה כתוב כאן? אבל, האין בעלי הדתות האלה קרובים עליכם מן הפילוסופים? ואז הוא אומר כאן, אמנם כן. זה תלוי באיזה מאמר אתה מדבר. במאמר רביעי המדבר על הנבואה, זאת נכון, על מראות הנבואה, שם באמת הם קרובים אלינו יותר. במאמר שני, אדרבה, הפילוסופים קרובים אלינו יותר, כי שם מדובר על דחיית עבודה זרה. כן.
בשיעור השני, בשיעור השני הרב הסביר למה...
איזה שיעור שני?
של הספר הכוזרי.
אה, מאז התחלה?
כן, אבל הרב שאל...
כל הכבוד.
חישן להם.
יש לך קלטת? יש לך קלטת?
לא.
של הראשון? אז הוא עבוד לגמרי מבחינתך. טוב, מה נעשה?
הרב הרי יתחיל אותו מחדש.
לך תדע. נו.
להסביר למה הכוזרי, למה מלך הכוזרי אחרי שהוא מקבל התגלות שבהחלט יש רצון ויש מעשה רצוי ולא רצוי, אז הוא באופן, במקום באופן כמו טבעי הולך לנוצרי או למוסלמי, הוא הולך לאופן לפילוסוף, שזה לכאורה ברור שזה לא נכון.
נראה להסביר שכדי להגיע מאמונה נמוכה לאמונה גבוהה צריכים לעבור דרך כפירה.
נכון, הנה.
אז יכול להיות שהפילוסופים יותר קרובים אלינו, אם נגיד שזה הציר של הזמן, של מי הנמוך אל הגבוה, אז מבחינת הגובה הם יותר רחוקים איתנו, מבחינת המרחק הם יותר קרובים אלינו.
אפשר להגיד את זה. אפשר. אוקיי. פסקי ג' אמר חבר, אמנם כן, רב המרחק בין בעל הדת ובין המתפלסל, כי בעל הדת מבקש את האלוה לשם תועלות עצומות, נוסף על תועלת הדעת אותו, ואילו המתפלסף אינו מבקש את האלוה כי כדי לתארהו כמו שהוא באמת, כדי שהוא מבקש לתאר את הארץ למשל, כי היא במרכז הגלגל הגדול ביותר ואינה במרכז גלגל המזלות וכדומה מן הידיעות הללו. לדעת המתפלסף אין חוסר הידיעה על האלוה מזיק לאדם יותר ממה שמזיק חוסר הידיעה על הארץ למי שסובר כי משטח היא. נגיד, אדם חושב שהארץ שטוחה, והשני חושב שהארץ כדורית. זה משנה משהו? שניהם אוכלים ארוחת בוקר. נכון? אז יש מי שיודע את האמת על האלוהים, ויש מי שלא יודע. זה משנה משהו? לא. שניהם אוכלים ארוחת בוקר. לדעת המתפלסף, אין תועלת כי אם בידיעת הדברים על המיטתם, ידיעה זאת עושה את יודעה דומה לשכל הפועל, עד אשר יהיה לאחד איתו, ואז זה נפרש בדבר אם מאמין הוא או כופר, ובלבד שיהיה מתפלסף. פה יש איזה דבר מעניין. כשחכמים רוצים לדבר על כופר, איזה מילה הם משתמשים? איזה מילה? מה? מין או? אפיקורס, נכון? מי היה אפיקורס? היה יווני, נכון. ומה הוא חשב? הוא חשב שתכלית האדם מהי? מה? העונג. אבל איזה עונג? העונג השכלי. העונג השכלי. כלומר, לא העונג של התאוות הנמוכות, שזה רבו אריסטיפס מקירני, הוא עצמו סבר שהמטרה של האדם זה העונג השכלי. ללמוד לשם ענה אינטלקטואלית. יפה מאוד. זה מה שנקרא זנות רוחנית. זאת אומרת, אין פה שום משמעות לבירור של האמת באשר היא, אלא יש משמעות להתעסקות בעניינים שכליים בתור שכזו. ההתעסקות היא העיקר, והיא המרוממת את האדם. ויש פה, יש איזושהי בעיה באמירה הזאת. כי ברגע שאת אומרת זה, זאת אומרת שהשכל כבר איננו משמש לבירור האמת. ולכן חכמים קראו לכופרים דווקא בשם שלו. לא אמרו אריסטו או אפלטון. כי אריסטו ואפלטון הם אנשים רציניים, הם רוצים לדעת את האמת. אפיקורוס לא רוצה לדעת את האמת. כן. לכן אומר כאן, ומשורשי אמונתו של המתפלסף הוא אומרו, לא ייטיב השם ולא ירע. המתפלסף מאמין כידוע בקדמות העולם ואינו מעלה על דעתו כי עולם זה נברא אחר היעדר. בטוח הוא כי עולם זה היה מאז מעולם ולעולם לא ייעדר. ואם גם יקרא המתפלסף לאלוה יתברך בורא, אין זה כי מהצד העברה לשונית ולא כפי משמעו של שם זה, באומרו בורא עושה, אין המתפלסף מכוון, כי אם לזה שהאלוה הוא סיבת העולם ועילתו. ואשר למסובב לא ייעדר לעולם כל זמן שהסיבה קיימת, אם העילה בכוח גם העלול בכוח, ואם היא בפועל אף הוא בפועל, אך הועיל והאלוה הוא עילה בפועל, לכן כאן מסובב קיים בפועל שהרי אלוה סיבתו האחת. טוב, אני רואה שכדי להסביר את כל זה יש, כי הפסקה היא עוד ארוכה וזה לא שווה שאנחנו נקרא את זה מהר, לכן אנחנו נמשיך בפעם הבאה. פעם 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 פעם